טוב, המטרה הראשונה של השיעור בעצם היא לא לצאת מפה פוסקים ולא ללמוד את כל, אלא פשוט לדעת בפועל מה אמורים לעשות בבית. בבית, בכל מקום שנמצאים, פשוט דברים בסיסיים של מטבח. כן, מבשלים, התערב, צריך לשאול, לא צריך לשאול. זה המטרה באופן כללי. במפורש אין מטרה לצאת... להקיף את הכל ולהביא את כל השיטות הראשונים והאחרונים, אני לא מכיר אותם, אבל כן, זה לא, לא, המטרה היא פשוט ממש להקיף את, את הנושאים. בתורה האיסור מופיע של בשר בחלב, שהוא בעצם הבסיס, אבל אנחנו נגלוש ממנו לדברים הנוספים. זה לא תבשל גדי בחלב אמו, מופיע שלוש פעמים, נכון, למדו מזה חז"ל, שאיסור בשר בחלב נוגע לאיסור בישול, איסור הנאה ואיסור אכילה. כאשר איסור הנאה, אנחנו לא נתעסק עם זה, זה לא רלוונטי אלינו. בכל בית מצוי שמתערב משהו שאולי הוא בשר בחלב, פשוט זורקים לפח, ולא מתחילים לשאול מותר ליהנות, כן לתת לגוי, לא לתת לגוי, מותר לתת לבעל חיים, אסור. כמעט וזה לא, לא קיים הדבר הזה. לגבי איסור בישול, גם, כי אנחנו לא באים הרי לבשל בשר בחלב. זאת אומרת, אנחנו באים רק על העניין שהאם מותר לאכול את זה, או אסור לאכול את זה, או איך ומה בכל ענייני אכילה. עכשיו, מהתורה, האיסור זה רק בשר בהמה עם חלב, בהמה טהורה. כל מציאות אחרת, אין בזה איסור תורה. כלומר, למשל, אם חלב גמל, לקחת בשר עגל ולבשל, לבשל אפילו, שזה איסור תורה. עם חלב של גמל, אין בזה איסור תורה. רק איסור דרבנן. כן? אותו דבר...
בשני
הדברים,
גם החלב וגם הבשר צריך להיות
שני מהמאה תורה. כן. זה... למשל, אם יש... כשהגעתי בצבא באיזה מקום, והיה שם תנור שהיה בו חשש של שפנים עם גבינה צהובה. אז איסור בשר בחלב לא היה שם. היה שם סורים אחרים אולי, אבל זה, הכל הוכשר, ברוך השם, עד הבוקר, הצוות שמירה. הצוות שמירה עד הבוקר, השומר עמד ליד התנור, היה צריך להיות שומר אחד ערב שם באזור. אז הוא עמד ליד התנור, וניקה אותו עד הבוקר, ובבוקר היה אפשר להכשיר אותו, והכל היה בסדר. אבל שוב, האיסור הוא, לא, לא שזה משנה הרבה, אבל האיסור לא היה איסור בשר בחלב. עכשיו, בגלל שמתבלבלים, אז חכמים הוסיפו בשר עוף, כן? הרי היום שאומרים בשר, אז ספרדים בדרך כלל מבינים שזה בשר בהמה. אשכנזים, גם עוף אצלהם זה בשר, נכון? אז בגלל שזה בשר, אז אסרו בעצם כל דבר שנקרא בשר, כלומר, כל עוף עם חלב גם כן אסור, אבל הוא רק מדרבנן. למה זה משנה? כי ברגע זה אנחנו מבינים שבעצם כל הספקות כמעט במטבח שלנו הם מסורי לרבנן. אין לנו כמעט ספק דאורייתא, כלומר, למה? כי ספק מהתורה זה רק לאכול בשר בחלב שבושל ביחד. כלומר, אם יש לי תבשיל בשרי שאחרי הבישול נשפך לתוכו חלב, מהתורה זה לא אסור לאכול. מחכמים כן, אבל מהתורה לא. האיסור מהתורה הוא לאכול רק בשר בהמה שנשפך, שבישלו אותו עם חלב של בהמה. עכשיו, במטבח שלנו זה כמעט לא מצוי. רק אם ישפך כמות חלב בתוך בשר בקר שמבשלים, שרוב האוכל שלנו הוא לא בשר בקר, ולכן רוב המציאות במטבח זה איסור דרבנן ולא איסור תורה. וזה מאוד חשוב לדעת לספקות. כלומר, אם אתה מסתפק, בספק דורייתא הולכים לכולה, בספק דורייתא הולכים לחומרא, בספק דרבנן הולכים לכולה. לכן מאוד חשוב לדעת שזה איסורי דרבנן. כמובן שחכמים, כמו שאנחנו הזכרנו, הם עשו עוד הרחקות, ואם ההרחקות הם... זאת אומרת, גם האיסורים האלה וגם עוד כל מיני הרחקות שהם תקנו ואנחנו נראה אותם. עכשיו, אם הזכרנו את העניין של אוף, אז יש עוד דבר שגם אסרו אותו, שלא אסרו אותו, זאת אומרת, הוא דומה, בשר דגים. דגים עם חלב, יש אולי כאלה שקוראים לבשר דגים, אבל השולחן ערוך בעצמו כותב במפורש, אני מצטט, אבל דגים וחגבים אין בהם איסור אפילו מדרבנן. דגים עם חלב, כן? אין בהם בכלל איסור. זה מה שכתוב בשולחן ערוך. אלא מה? בבית יוסף, כן? שגם של רבי יוסף קארו, אז שם מופיע שחלב עם דגים זה אסור. מסיבות שזה סכנה. לא ביצרת, אם אני לא טועה. זה סכנה.
זה מופיע בתור בישול ביחד, לא אפילו אחרי.
לא, כתוב. באופן הכללי הכל בישול, אבל החכמים הרחיקו הכל, אז זה לא משנה לנו.
גם בדגים
הוא לא פירט. אני לא זוכר שהוא פירט, אבל בכל מקרה, הנקודה היא שזה חלב עם דגים הוא גם עשר. עכשיו, בבית יוסף, בשולחן ערוך הוא כתב שזה מותר, בפורש. בבית יוסף הוא כתב להחמיר. לכן, הרבה ספרדים נוהגים להחמיר בזה, ולא לאכול חלב עם דגים. למעט חמאה, כי חמאה כבר מופיע באחרונים שזה לא מסוכן, ולכן דגים עם חמאה לא אסרו. גם הספרדים שמחמירים, הרבה מהם מקילים בחמאה. האחרונים, בעיקר האשכנזים, הטז והשח, כותבים שזה טעות סופר בבית יוסף, שזה לא רק שזה, שהבית יוסף היה, זה פשוט טעות סופר, ולכן אין זה, והבית יוסף לא יחמיר. ועכשיו, בעצם, אז ככה, אז כמו שאמרנו, ספרדים לא נוהגים לאכול, אשכנזים לא מקפידים על זה, יש כאלה שמקפידים, אבל זה חומרה, כי, בגלל שיש ספרדים שמקפידים, אבל באופן עקרוני, אשכנזים לא מקפידים על זה. בתערובות גם ספרדים יכולים להקל, כי יש דעה כזאת שבכלל זה טעות סופר בבית יוסף. אז זאת אומרת, אז אם יש לך איזשהו ספק או תערובת של דגים שהתערבב עם חלב, אפשר...
מה הכוונה תערובת? מה שונה דגים שתערבב עם חלב, דג וחלב?
לא צריך 60.
קצת?
דג וחלב זה אומר לא לקחת, לא למרוח על הסנדוויץ' גבינה עם טונה. עם טונה.
למה
לתערובת? לתערובת, אם נשפך לך קצת חלב בתוך הסלט טונה.
קצת? הדגש הוא על הקצת?
לא, הדגש הוא שהוא נתערב. שהוא עכשיו, אתה לא רואה פה חלב.
אתה לא רואה
את החלב, אתה לא בא לאכול ביחד. כן, נתערב, אז לא... אפשר להקל בזה. או במטבח ציבורי, בישיבה. נכון, מה קורה? האשכנזים לא מקפידים ולוקחים את הגבינה עם קצת שריות מהדג שנמצא לצלחת ליד. אז ספרדי לא צריך לגמרי, אז אם הוא רואה שם ממש דג, שלא יאכל, אבל ליד, אולי נזל רוטב ודברים כאלה, לא צריך לחשוש לזה עד כדי כך, כי זה חומרה. אותו רעיון עם דגים, שגם זה דגים עם בשר, כבר הזכרנו דגים, דגים עם בשר יש בזה, כתוב שזה סכנה, שום סכנה. דבר שסכנה, נזרים. ולכן לא נהוגים לאכול דגים, ואנחנו מפרידים בין הכלים, מחליפים כלים בין הדגים לבשר, שוטפים אותם אם צריך, לא מבשלים ביחד, בתנור מקפידים שלא יהיה ביחד, ודברים כאלה. אבל יש מגן אברהם באור החיים, שהוא אומר שהיום נשתנו התוואים, ולכן לא צריך לחשוש. אז יש כאלה שלוקחים את זה לכולה לגמרי, ואומרים לא צריך לחשוש ומותר לאכול דגים עם בשר ולא צריך. אבל מה שכתוב קשה להקל, כי זה כתוב כבר, אבל כל מה שלא כתוב אפשר להקל. זאת אומרת, אם למשל יתערב למישהו, שוב, יתערב למישהו רוטב ממש של דגים עם בשר, אז הוא יכול להקל בזה. מה עוד נוהגים להקל למשל? לבשל באותו סיר דגים ובשר. זה כולה. לא חוששים לטעם. למה לא חוששים לטעם? כי היום אנחנו לא חושבים לטעם בכלל שדגים עם בשר. אז בגלל שמה שכתוב אנחנו לא מכירים, אבל מה שלא כתוב, אנחנו כן יכולים להקל בזה, ועוד כל מיני אפשרויות שעולות בעניין הדגים ובשר. למשל, אם מישהו יש לו את הצלחת, שמים צלחת לגבי צלחת, הצלחת התחתונה התלכלכה, אז אפשר לנקות אותה קצת עם לחם או משהו, זה כבר מספיק נקי, לא צריך לשטוף אותה, יסודי וכדומה. כן? זה נקי. שלא יש שם רוטב של הדג, אבל מעבר לזה, פשוט מנקים ואוכלים. זה הכל. או אני יודע מה, כל מקרה אחר. המזלג, אתם יושבים במקום ציבורי, קשה ללכת לנקות את המזלג. אפשר לנקות אותו עם משהו ולאכול, זה גם בסדר. זה גם לכולם זה יהיה בסדר, כי זה נקי, אבל...
רב לאור משה מספיק לנגב עם הפה.
נכון. בדיוק, בגלל, שוב, הדבר הזה, הרב ליאור הוא באמת בגישה שהשתנו התוואים, ולכת עם זה ממש לכולה. אז בסדר, אז אפשר ללכת עד ממש לקולה, ואפשר ללכת גם בדעת להקפיד לא לאכול ממש דגים עם בשר. דרך אגב, נוהגים לא לאכול דגים אחרי הבשר. דרך אגב, דגים לפני הבשר. זה היה... לא יודע אם זה מאוד מחייב, אבל ככה... זה היה ככה...
מופיע או שזה פשוט מנה ראשונה, מגישים דגים.
כן, אבל... הבעיות... ככה, זה הבעיה הכי גדולה היא כמובן באולמות חתונה. שם יש לך את הדגים, וליד זה הבשר. אז אנשים עם אותה צלחת לוקחים גם את זה וגם את זה, וזה המקום הכי בעייתי שאדם נתקל בזה. צריך להקפיד, אבל שוב, אם אדם בטעות לקח באותה צלחת, בדיעבד יש לו על מי לסמוך, רצוי להקפיד את זה שזה לא יקרה, אבל אני אומר, אם לקח לא צריך להשתגע, פשוט בדיעבד אפשר לסמוך על הדעה הזאת. עוד דברים של סכנה שהוזכרו, אז יש לנו דבר ידוע במסכת נידה כתוב בשם רבי שמעון בר יוחאי, שאסור לאכול בצל, ביצה ושום שהיו כלופים כל הלילה. עכשיו, מאחר והמקור שזה מסכת נידה בשם רשב"י, אנחנו מבינים שזה כבר נוגע לא כל כך הצד ההלכה, במיוחד שבשולחן ערוך דבר הזה לא מופיע. אין אזכור בשולחן ערוך לדין הזה של בצל, ביצה ושום כלופים. אז מאחר וזה לא מופיע בשולחן ערוך, אז למשל הרב פיינשטיין, הרב משה פיינשטיין וגרות משה, אומר, לא צריך לדאוג לזה בכלל. בצל, ביצה ושום כשהיו כלופים כל הלילה, אפשר לאכול אותם בלי חשש. אבל לעומתו, יש כאלה שמחמירים, כמו כף החיים שמזכיר את זה במפורש, שכן נחמיר. והם מחמירים בכל מצב, גם בכלי סגור, גם בתוך מקרר. אם הבצל או הביצה או השום היו כלופים, אין לאכול אותם.
חצי כלופים. לא,
כלופים, לגמרי. לגמרי. יש, אפשר לקנות שקיות כאלה של בצל כלופים, אז יש עם זה בעיה. להכין, מוסדות עושים את זה.
גם אם חתוך זה לא משנה.
לא, לכאורה לא. לכאורה, עוד רגע נזכיר אולי בחתוך משהו קצת שונה. רגע, סלט זה משהו אחר.
או חצי בצל.
רגע. זה מה שאמרנו, זה שוב, בצל, שום וביצה כלופים לגמרי שנמצאים במקרר. כלומר, מי שקלף את הביצים ולהכין את הסלט ביצים מחר, יש לו בעיה. זה מאוד מצוי, דרך אגב, במטבח ציבורי זה מאוד מצוי, כי הם פותחים כמויות של בצל ומשאירים למחר. לפעמים העובד, לפני שהוא הולך הביתה, הוא מקלף את כל הירקות למחר. ומשאירים את זה, ומחר באים לבשר את זה, וזה עמד כל הלילה. אם, אבל, אם השאירו קצת קליפה, או את ראש הבצל והשום, אין בעיה. כלומר, כל הדין הזה זה רק בצל, ביצה ושום שכלופים לגמרי. אבל אם השאירו קצת מהקליפה, או מהראש בצל, יש את השערות האלה?
שורש.
שורש? כן, כי זה גם דבר שמורידים אותו.
אפשר
לקלף ולהשאיר אותו. ואז זה בסדר. אנחנו משאירים עוד קצת. זה בסדר ואין עם זה שום בעיה. עוד דבר שזה, גם זה להוסיף תבלינים, לטבג את זה. אבל לטבג את זה, יש הרבה מקומות שמה עושים? לוקחים את הסק, את הקערה של הבצל, ושמים טיפה מלח למעלה ואומרים טיבולו. טיבוג זה הכוונה היא שהטעם יורגש בתערובת. לשפוך מלח, אם עושים את זה עם מלח, אז שופכים מלח. עכשיו פפריקה, כל דבר העיקר שיהיה מטובל. אם זה מטובל, אז אין בעיה. עכשיו, לגבי דבר מעורבב, עוד דבר גם אם בישל. כלומר, אם זה מבושל, אז גם אין בזה בעיה.
ביצה מבושלת?
לא, ביצה זה באמת, ביצה אי אפשר לא מבושל לזה.
אבל יכול להיות
שהוא
שומר את זה בקורס. זה גם
נכון. נכון, לא זוכר לגבי ביצה. זאת אומרת, זה דבר מה אני צריך לבדוק. כמה שאני זוכר, מקפידים גם על ביצה כלופה. מה זה?
אם אמרנו בישה...
כן, נכון, אבל...
כתוב שאפשר להשאיר קצת קליפה, לא שאפשר להשאיר...
כן, הביצה נראה לי זה טיפה שונה, אבל לא, שוב, לא חשבתי על זה ולא בדקתי את זה. אבל, למשל, מה שזה, שום קטוש, אבקת שום, זה שום רגיל שקודשים אותו, ואז יש לנו בעיה של עובר על זה הלילה. עובר זה הרבה לילות, בחנות, בבית, עד שגומרים את זה. אז מה שאני ראיתי...
שום
הרב דוד חי הכהן למשל אומר באתר של הישיבה.
שום כתוב שלא מטובל לך?
לא, יש כאלה שלא, כן. שאין עם זה בעיה, לא להוסיף חומות חדשות. ככה הוא כותב, גם למי שמחמיר. כתוב שום שלם. הרב דוד חי הכהן. לא להוסיף חתוך, חומות. שוב, אנחנו מדברים פה על דברים שהם בשולחן ערוך לא מופיעים. אז להחמיר, לא צריך להחמיר. מה שכתוב, הפשט זה שלם, אז רק שלם. יש גם כאלה שאומרים שזה, מה שהזכרנו, שזה מעורבב. בגלל שאתה לא אוכל ככה את השום הזה, שום קטוש, אלא אתה מערבב אותו בתוך תבשיל, ואז מבשל אותו בדרך כלל, זה גם לבישול. רוב הפעמים. אמרתי, רוב הפעמים. גם לא, זה מעורבב, וכבר לא נראה, אז זה אפשר, ולכן לכאורה גם בסלט, זה הסיבה שמקילים, כי זה מעורבב. זאת אומרת, הבצל הזה שמערבבים אותו, חותכים אותו, חותכים אותו, ומערבבים. מה זה?
גם טיבלו אותו.
אם גם טיבלו, אז עוד יותר. אבל היום נניח, הם לפעמים משאירים סלט לא מטובל, כי הטיבול מוציא מים והפרשות.
טיבול לפני שאוכלים,
או
טיבול לפני הלילה?
טיבול לפני הלילה. זה מה שאני אומר. שאם הוא אומר שבדרך כלל אתה משאיר את הסלט כבר מטובל, אז זה ודאי אין בעיה.
לא, אבל השום קטוש, בגלל שמחרת, אתה תערבב אותו לפני שתאכל, לא? הוא עכשיו יושב לו...
כן, אבל כשאחרי שאתה מערבב אותו, אין בעיה איתו. למה? זה מה שאתה מתכוון. כי הוא כבר משהו מעורבב. היה בעיה להשאיר אותו, לאכול אותו ככה, רגיל. אבל אם הרבבת אותו כבר... לא, לטבל כתוב מראש, נכון? הנה חינמי, כל דבר שהוא ישתנה מהצורה הטבעית, לכאורה...
אתה מבקשת שאומרים שמתגן אותו, מוכן לתגן אותו, זה עוזר, לא מפרה?
אני, מה שאני הבנתי שכן. שברגע שאת תבשר אותו, אז בפרה זה כן אמור להיות. אבל שוב, כי אנחנו... כי זה לא כתוב בשולחן ערוך. אני אומר שוב, מאחר וזה ככה, אז... יש פה את הצדדים להקל על הנקודה הזאת. כן, כן, ודאי. אבל שוב, כמות שיחשב טיבול, לא להזליף 3-4 טיפות. אני אומר לך פשוט מידיעה, במטבחים כאלה שהם רוצים, חבל לו לטבל כי זה מוציא את הזה, אז הוא שם קצת, הוא אומר טיבלתי, אז זה טיבול. קונים, יש כאלה שמוכרים ביצים לטיגון, אז זה מטובל כבר. בגלל הדבר הזה, ביצים חיות או הבצלים, כמו שאמרתי, יש כאלה מטובלים לפתור את הבעיה.
אמרת שהרב דוד חי הכהן מותיר בגלל שזה מרוסק.
כן.
מה, אז לפי זה כל בצל שהוא, בצל שאני אעסק אותו זה גם מספיק.
כן, לפי זה כן, זה מה שאמרתי שבסלט גם יהיה את העניין הזה של המרוסק, כן, נכון. לכאורה, כן, זה יהיה צריך דומה. צריך להיות דומה, כן.
כמה זמן
זה נעשה? מה?
כמה זמן זה שואב
ונעשה? לילה, כן.
חצי לילה
זה בסדר. הכוונה היא שעובר עליו הלילה, מה זה חצי לילה? הגדרות כאלה לא קיימות. השאלה אם אתה מקלף את זה ב-12 בלילה או ב-8, לכאורה זה לא משנה. הכוונה היא שבבוקר, בבוקר זה קיים. אתה שואל מה קורה מי שעובד בלילה? מי שעובד בלילה, אז לכאורה אין לו בעיה כזאת. נו, אפשר... לא, יש מקומות שבשלים בלילה לאירוע של מחר. כן, אני לא ראיתי משהו שכתוב שעה, זה... כן,
זה...
לא, בדיוק. אם אדם מבשל בלילה עכשיו, הוא מכין את האוכל, יש חג, ומכינים כל הלילה עד הבוקר. אז בסדר, אז הוא עכשיו עסוק בבישול, אז הוא לא צריך... זה כמו שלא הזכרתי פה, את המים מגולים. מים מגולים זה שיכול לבוא נחש. אם הוא לא יכול לבוא, אז זה לא מים מגולים, כאילו. בסדר, אז שוב. רוח רעה באה בעלות השחר, לא יודע. אין, לא... לא הגדרות. טוב, זה היה שוב גם עניין של הסכנה והשום. חוזרים לעניין של הבשר עם החלב. עוד לפני החלב, יש לנו דברים שהם דומים לחלב. היום זה מאוד מצוי, חלב סויה. חלב שקדי מופיע, או חלב קוקוס, כן, דברים כאלה. בזה אין בעיה עקרונית לאכול אותו עם בשר. זאת אומרת, אני יכול לקחת, לאכול בשר ולשתות עם זה חלב סויה. מה הבעיה? יש בעיה של מריטיים. הבעיה של מריטיים, אז כתוב שאפשר לפתור אותה. לגבי השקדים כתוב, נשים חלקים של שקדים בתוך הכוס. אם לא, גם איזה פתק. זאת אומרת, אם האדם הולך לשתות חלב סויה, ישאיר את הקרטון על השולחן. כולם רואים שזה חלב סויה. יותר בעיה אם הוא מערבב את זה באוכל, אז זה כבר יותר בעיה. מה זה? כן, לא, אם לא רואים את החלב בסדר, אבל נניח רואים את החלב ואין לו, צריך לשים חתיכות או דברים כאלה, זה גם נובע בלשתות כוס קפה עם חלב או מלבין אחרי סעודה בשרית, יש בזה את אותה מריטיים.
גם על השש שעות שאחרי יש מריטיים?
לא, עם הבשר, עם הבשר, עם הבשר. מה שאחרי אין מריטיים.
המנה
האחרונה,
כבר אין בעיה של אותה
ארוחה. לא, זה אותה ארוחה, אסור לאכול באותה ארוחה. מבחינת איסור בשר בחלב הרחקות, שעוד רגע נדבר על זה, מותר מאחרי שבירחת ברכת המזון, על פי ההלכה, מותר לך לאכול חלב. זאת אומרת, בעיקרון, לא, יש את החומרות של השש שעות, לא, אבל אני אומר... כן. כן, אתה עכשיו על השולחן, מביא קפה, אתה אוכל את הסעודה החלבית לפני רגע באולם, מביאים לך קפה עם מלבין. אז יש פה בעיה של מראית עין.
צריך להיות. של מראית עין בדברים שהם ידועים שהם ככה?
או, זה זה. עכשיו, למשל, מה שאתה מעלה, זה שניצל סויה. נקניקיות פרווה. גם בהם בעיקרון יש מראית עין. עכשיו, אם הדבר הזה מאוד ידוע, אז כמובן לא שייך בו מראית עין. זאת אומרת, אם אנשים יגידו, הנקניקיות האלה פרווה, אז אין פה מראית עין. לא משנה. מה יגיד אדם שרואה אותך אוכל נקניקייה עם גבינה? מה הוא יגיד? אז השאלה אם עד כמה הגבול שזה מאוד מקובל, אני לא יודע אם בקפה זה מאוד מקובל. אני חושב שרוב הקפה עדיין זה לא חלב.
לא, הרוב לא, אבל...
לא, לא עניין שרוב.
אם אדם, מסכים אדם ישר, לא
מדבר
אם
מסכים
אדם שהוא
רמאי,
אז אם מסכים אדם ישר,
לא עניין של רמאי, עניין של אדם שחושב ישר.
יכול להיות שהוא התבלבל, הוא שכח כאילו לא שם לב, זה לא...
כל הזמן שמערב את זה, אם נבדוק שהנקניקיות בגלל זה, כבר היו מכירים בישיבה.
אולי בכיוון של הלולים, הוא מביא את הבדל, אבל לא, לא שם לב, כי
הרגע, אנחנו מכירים ללכת, בסדר, אז שוב, אז אני אומר, זה דברים שהם תלויים במציאות. זאת אומרת, ככל ש... יש שם יותר, יש יותר אנשים שרגילים, אז ממילא אתה...
אם מורגסים קבעו זה אנשים...
מה זה?
זה שמורגסים המינה
המשולשים זה... זה עוד מעט, נגיע לזה, אבל זה...
זה קשרות, נכון?
נכון, נכון.
אני אומר, אם יעשו דוגמה דבר כזה, יגידו נגיד שאנחנו נקיע אותה, כי הפעור הם רק קטנות.
כן, בסדר, אבל זה לא קיים היום. השאלה זה, שוב, מראית עין זה עניין של מראית עין. כן. לכאורה...
לא, לשתות קפה לאן, בעצם זאת הבעיה.
לא, לכאורה זה לא רק עם גבינה. כן, אבל פה אין פה את החשש הזה. שוב, זה ברור. גם תכלס בהמבורגרים וזה, רואים שהם לא... כן. אז אולי זה זה. בסדר. כן.
מראית עין.
שוב, מראית עין זה כל דבר שעלולים לחשוב. עכשיו, יש מצב גם שהוא זה, אני מבין, אתם מזכירים את הרב זלמן, אז אני ראיתי אותו פעם בחתונה, שיצאנו איתו לצלוח חזרה, אז הוא אמר לנו, ברכתי. למה הוא אמר את זה? כדי שהוא נחשוד בו שהוא לא ברך. אני חושב שזה הסיבה. ברור לי שהוא ברך, כן, אבל אנחנו ראינו אותו הולך ישר, בלי... כי הוא קודם. זאת אומרת, מראית עין זה דבר שאתה צריך לגרום לאנשים שלא לעשות. אז יש גם גבולות, אז תבין, יכול להיות שהוא אומר את זה, בגלל שהיום זה כבר יותר מצוי הדבר הזה, אז לאכול ממש אם זה יותר בעיה, לאכול בנפרד זה פחות בעיה.
מראית עין זה גם
מסוות הרבה? בשר בחלב, אנחנו מחמירים בזה אותו דבר. זאת אומרת, אמרתי, הכל פה איסור דרבנן. האיסור דרבנן, האיסור דאורייתא רק לבשל, לאכול בשר בחלב שבושלו יחד.
דם של אדם עצמו, זה איסור דרבנן, יכול להיות אומרים, מראית עין אפילו לא בחדרי חדרים.
לא, מה שמראית עין ברור שהוא לא בחדרי
חדרים. לא, אז אני אומר, שוב, אני אומר, כל הבשר, כל ההרחקות האלה הם דרבנן. ואנחנו אומרים לא לעשות אותם בגלל מראית עין. כי לא מדובר פה על אדם, מהתורה אסור רק לאכול בשר בחלב שבושלו יחד. נכון? ואסור לאכול רק מה שבושל יחד. מהתורה אין לך בעיה לקחת בשר ולשתות איתו חלב. מחכמים זה אסור, אבל מה אתה?
כן, גם יבשלו כל אחד בפני עצמו.
מה זה? בתנאי שבשלו כל אחד בעצמו. אם בשלו ביחד ואכלת אותם, אז עברת איסור תורית.
אתה תמיד חייב לעבור שתי איסורים, אתה חייב לבשל.
לא, מישהו אחר יכול לבשל. אתה יכול לקנות, כן. אתה יכול לקנות את זה מבושל כבר. מה זה? בסדר, אני אומר, אתה יכול להביא את זה כבר. לא, אבל אם גוי, אז יש לך בשולי נוכרים.
כן,
אז זה רבנן, כן. בכל אופן, זה העניין של משקה דומה. שוב, עושה סימן היכר שהדברים האלה יהיו ברורים גם בבית, וכמו שזה, שלא ייצאו תקלות. אז גם לכאורה. אני חושב שכן. זאת אומרת... לא בכניסה, על הזה, על המקום עצמו. לא, אבל מרית עין זה שמה מישהו אחר יגיד שמותר. זה מרית עין. לא הטעות שלך, כי אתה יודע.
לא, לא. זה שהרבן אומר להפריד, זה בגלל שלא ידעו אם...
ממש, כי...
זה יהיה בנקניקיות בשריות וטעות באחת.
כי זה יכול להיות.
יכול היה.
כי זה יכול להיות. בסדר, אבל... בסדר, בסדר, זה משהו אחר באמת.
אבל אם יש תעודה של
הכשר,
זה לא
מספיק שדווקא מה... אמרתי לך, הנה, בבשר ודגים מביאים לך. קודם כל, כבר היו מקרים שאכלו באולמות עם הכשר חלבי ובשרי בטעות, גם זה קורה. דבר שני, שוב, דגים ובשר שמים ביחד, אנשים מערבבים ביניהם, מקום עם הכשר, זה שאלה אחרת, אבל זה קיים. מה זה? בשר ודגים. לא אומר יפה. כן. לגבי הרחקות המתנה בין בשר לחלב. זה מופיע הזה שבין סעודה לסעודה, כך מופיע בגמרא, 24 שעות, 12 שעות, בעיקרות זה בין סעודה לסעודה. עכשיו יש עוד כמובן את הטעמים של 6 שעות, שיש לו בין השיניים, הטעם נמשך, שזה האלה שסוברים 6 שעות, מי שסובר פחות, כל אחד יש לו את המנהג שלו, זה כל אחד שינהג כמו שאבא שלו נהג, תמיד יהיה לו על מה לסמוך. מה זה? שלפי הגברה צריך מארוחה לארוחה. כלומר, ברגע שברכת ברכת המזון, מותר לך לאכול חלב.
זה לא זמן, זה כנוח.
פחות שעות
הכוונה בכלל לא צריך. עכשיו החמירו לשעה, לשלוש. זאת אומרת, זה כבר חומרה על הדין המקורי שלא צריך בכלל. אז זה המקור.
שש
שעות, כן. זה הרב. בגמרא מופיע שהוא היה אוכל בין סעודה לסעודה. עכשיו, סעודה בגמרא הייתה מופיעה בין הבוקר לערב. זה 12 שעות. בין ה... עכשיו, שאלה מתי הסעודה. כתוב בין סעודה לסעודה. עכשיו, סעודה יכולה להיות גם מהצהריים לערב. הסעודות שלנו הן עוד יותר קטנות. יש כאלה שאומרים, הרב ליאור אומר שזה המקור של השלוש שעות של היקים, כי באחת אוכלים ארוחת צהריים, בשר, ובארבע שותים תאים חלב. אז עכשיו זה הגיוני, כי המקור של הדין הוא בין סעודה לסעודה. עכשיו, שש שעות יש עוד טעמים, ולכן יש כאלה שמקפידים. כן, לא, טעמים שכבר מקבעים את זה על שש שעות, כי הגמרא לא נתנה שעה. הגמרא נתנה בין סעודה לסעודה. אז הטעם הזה מקבע את השש שעות, אל תרד משש שעות. כי בשש שעות נשארים שעריות, בשש שעות הטעם נמשך.
אבל אם אתה לא חושב 12 שעות, אלא שש שעות, כי הסעודות שלנו הן יותר קטנות, כן. עדיין יש לך בעיה של טעם נמשך.
בדיוק, וזה שש שעות.
וגם ברם לא ברור שזה שש שעות.
לא, עכשיו, בסדר. זה בדיוק הנקודה שהרמב״ם עצמו, יש כאלה שמסבירים בו בשעה שישית. שזה ודאי יש מקילים במקומות גדולים לפעמים, אם יש צורך, אפשר להקל. אישה בהיריון שצריכה לאכול תוספת אוכל וכולי, אפשר להקל במצבים שונים, צריך אבל לשאול כל מקרה לגופו. כן, בשיבות, גם הרב שפירא הקל במרכז זה. נקודה חשובה, שאדם שאין לו מנהג, מאחר והשך כותב שמי שיש לו ריח תורה ישמור שש שעות, אז אדם שאין לו מנהג ראוי שיאמץ לעצמו את המנהג של שש שעות. מי שיש לו מנהג גורים של שעה, שלוש, יש גם ארבע כאלה, אוף חמש, בשר שש, בסדר, יכול לשמור על המנהג שלו. אבל מי שאין לו מנהג ברור, אז ודאי שעדיף לו לשמור שש, כמו השח, לא שום פקפוק בנושא, כי זה עדיף, ושש שעות הוא יכול להקל כדעות של חמש, לתוך שעה חמש. גם זה, יש חמש וחצי, חמש ורבע, חמש... בסדר, שעה חמש, לא צריך...
קצת חמש בבוקר.
לא, אם יש לנו מנהג, הולך לפי השש, אז
לכתחילה
להקל
בחמש
וקצת חמש וחצי?
תלוי בו.
לא,
השעה כותב שש שעות, השעה, איך הוא יסביר את השש שעות? לכאורה הוא יכול להקל, כי יש דעה כזאת. אבל אם הוא רוצה ללכת כבר וזה, שיש כמו משהו חל ארוך, שש מלא וזהו.
יש לנו חמש שש מלא?
כן.
ובאחרונים חולקים כאילו עם קצת שעה ככל ארוך.
כן, משהו...
אז זה משהו שהרמה פשוט, איך שהוא
כותב את זה. זאת אומרת, גם, אולי גם בשולחן ערוך אפשר לחלוק מה הוא מתכוון. זה אני לא עד כדי כך בדקתי, אבל באופן עקרוני, זה שש שעות. עכשיו, כל זה אם אדם אכל בשר, עוף וכדומה. מה קורה אם אדם אכל תבשיל של בשר? כלומר, מרק בשרי ללא הבשר, קורה. לא רוצה לאכול בשר, רוצה לאכול רק את המרק.
זה קו השיניים, אני יכול בכלל רוצה.
אין קו בשיניים, אין בשר, הוא לא אכל בשר.
כן, לפי
הרמב"ם. בסדר. אז באמת השולחן ערוך כותב שלא צריך לחכות שש שעות, שטוף ידיים. וזה, כך השולחן ערוך כותב. אדם שאוכל תבשיל בשר, ללא הבשר, שוב, תבשיל בשר, הכוונה היא שהיה בו בשר. תפוחי אדמה עם בשר, בלי הבשר. מרק בשרי, בלי הבשר, בלי העוף שבפנים. לא צריך לפי השולחן ערוך לחכות שש שעות. מספיק שישטוף את הידיים ואת הפה ויכול לאכול חלב. כך כותב השולחן ערוך. והרמה מחמיר. אבל המנהג הספרדי מופיע גם בכף החיים וגם בהלכות יוסף. מנהג הספרדים כן להחמיר ולשמור שש שעות. ולכאורה כך הם צריכים לנהוג עם גם הכף החיים וגם גם הלכות יוסף כותב את זה. אז ודאי שכך ראוי להחמיר. אבל תבשיל פרווה, שהתבשל בכלי בשרי אפילו בין יומו, חנו פתיתים, אורז, בכלי בשרי של יום קודם, שלא יום קודם, חנו בשר, ניקינו את הסיר, חנו אורז, לא צריך לחכות שש שעות.
גם
אשכנזים? גם אשכנזים. חנת בסיר בשר, ניקית אותו, ואחר כך חנת בו אורז, האורז הזה לא צריך לחכות אחריו שש שעות. הוא פרווה לכל דבר, זה נגיע. זה נגיע אם אפשר לחיות עם גבינה, זה כבר אשכנזי ספרדים. אבל באופן עקרוני, לא צריך לחכות אחריו שש שעות. אנחנו מדברים עכשיו על עניין של לחכות. גם מי שטעם אוכל בשרי ולא בלה, אם בלה, אפילו קצת, אנחנו מחמירים. זה אדם שרצה לטעום עם המרק מוכן, טעם וזה. אבל אם הוא רק טעם וירק מיד, מספיק לשטוף את הפה, לא לאס, לא בלה, לא כלום, מספיק לשטוף, זה מצוי אולי אצל ילדים קטנים שרוצים לבדוק אם האוכל חם, נכנסים לפה ויורקים. מה? אישה
שרוצה לטעום את התבשילים, לא רוצה לטעום את
זה? גם, נכון. זה הדוגמה, נכון. אז הוא פשוט מאוד, אישה כזאת שרוצה רק לטעום, או התינוק שבודקים אם הוא חם, פשוט מאוד, מכניס לפה, יורק מיד, מספיק לשטוף את הפה, ולא צריך להמתין שש שעות. כן? זה דבר חשוב.
שאלה
להתייחס, אז אם,
אני
שמעתי
ש...
שאם,
מה? אם לוקחים, אדם מתחיל גם עם...
60.
הפס, גם
את
הפחד, אמר, אבל גם את
הבשר.
זה בעיה.
אז זה בעייתי,
זה בעיה. לא, בגלל שיש שם ממש בשר. הסיכוי שאתה אוכל בשר הוא גבוה. לא, בפס עצמו, באופן כללי, גם בארונות חימום, שזה עומד אחד מעל השני, אם לא נשפח, אם יקפידו שלא ישפך, והחשש, אוויר כפות זה בעיה. אבל אני אומר שוב, מצב מאוד מצוי זה בתנור, שמבשלים ביחד. כן? אז אם זה עם זהה, אז יש בעיה, זאת אומרת, דבר עם רוטב. אבל אם לא, לא צריך לשמור שש שעות, אחרי הפרווה. גם עם בשר. זה מאוד מצוי, זה מאוד מצוי, מאוד מצוי במקומות ציבוריים, שיש ארון חימום, אז ארון חימום הם שמים את הבשר ושמים מתחת, או מעל, עדיף שיהיה מעל, כי מתחת זה בעיה, עלול להישפך, אבל נניח, שמים שם מכוסה, או לפעמים בתנורים גדולים הם מכינים גם אורז וגם זה. המדד הוא מאוד פשוט, פעם ששאלתי, שאלנו מקרה כזה פה בישיבה, אז מאוד פשוט, תטעם, אם לאורז שלך יש טעם של בשר, אז הוא בשרי, אם לא, אז אפילו אם... אז סימן שהוא לא בשרי, וגם אם היה, אז הוא בטל ב-60, אז לא צריך לשמור 60, לא צריך לשמור 6 שעות. כלומר, האורז הזה שבושל ביחד, או חומם ביחד, על אותה פלטה וכדומה, שאתה שם את הכיסוי מעל, אם לא עבר, ואתה שם לב שלא עבר, מותר. לא צריך לחכות 6 שעות.
ואם יש טעם, אז צריך לשמור 6 שעות?
כן.
בגלל
שאנחנו הכי טובלת? סימן שאחרת הבשר. איך טעם את הטעם בשר בלי לאכול בשר?
ריח
לא יצא לך טעם.
לא,
אתם לא, מעדים שלו. עדים, זה זהה, זה משהו. זה ממשות. בא לך רוטב פה ממש, ואז זה בעיה. אבל...
שמח על השולחן ערוך,
אז... מה? לא. מה? עם טעם? אתה אומר, אם יש רק טעם, אז לפי, לפי מרן אפשר לאכול. אבל האחרונים הרוב... אתה רואה שני הספרים, גם כף החיים וגם הלכות יוסף, שזה שתי קצוות. אומרים להחמיר, אז קשה סתם להקל את זה. זה לגבי תבשיל בשרי, או תבשיל פרווה שהתבשל בכלי בשרי שלא צריך להמתין. אחרי אכילת מאכלי חלב, כן? לא צריך לחכות, מספיק לשטוף את הפה, טוב, במברשת שיניים זה הכי טוב, כי זה מנקה לגמרי. אם אין מברשת שיניים, אז אומרים לשטוף את הפה, כלומר לשתות משהו, ולאכול דבר קשה, אני בכוונה אומר עם וב ולא או, למרות שכתוב, זה הכי טוב. גם לאכול משהו, וגם שיש מושקה, למשל יש כאלה שאומרים שמלפון או אבטיח פותרים את שתי הבעיות. כי זה אוכל שיש בו גם רטיבות, אז הוא מנקה לך טוב את הפה. הרעיון הוא שיהיה נקי, בקיצור. זה הרעיון. איך זה נקי? כל אחד שידאג לניקיון. הכי טוב, צפצוח שיניים. אבל אם לא, אז לאכול לחם שמוציא את הלכלוך בין השיניים, או כל דבר שמוציא את הלכלוך בין השיניים, מותר, אפשרי, ואין בזה, וזה מספיק טוב. זה לגבי סתם חלב. מה קורה עם גבינה קשה? גבינה קשה, הגדרתה, גבינה שיושנה 6 חודשים בתהליך ההבשלה שלה, זה נקרא. 6 חודשים. במקרה כזה, צריך לחכות 6 שעות, כל אחד לפי מנהגו, 6, 3 וכולי. צריך לחכות את דיני הרחקות כמו אחרי בשר. למה? כי הטעם נמשך. עכשיו, הנקודה היא שהגבינות צהובות שלנו, עושים אותם מהר, חודשיים, בין חודש לחודשיים, אולי יש כאלה קצת יותר. רובם, רוב הגבינות בארץ, לא כולם, רובם לא מיוצרות 50 שנה. ופה יש מחלוקת אחרונים, האם זה גם פה, בגלל שהטעם נמשך, היום פשוט עם הממצאים הכימיים והמודרניים, צריכים לזרז את ההבשלה, האם צריך לחכות 6 שעות או לא, זו מחלוקת. למעשה, הרוב אני חושב מקילים בזה, אפשר להקל בזה. יש כאלה שנוהגים להחמיר שעה כנגד חודש. זאת אומרת, אם מייצרים את הגבינה הזאת חודשיים, אז הם מחכים 2 שעות. אם מייצרים, אז שוב, זה מנהגים וחומרות, באופן פשוט... מה? אני לא זוכר כרגע לפרט לך ככה בעל פה. באופן לגבי מה אתה מדבר? השעה? אם אני לא טועה, נראה לי הרב ווזנר אומר לחכות 50 שנה. חצי על גבינות, אפילו לא עבור חצי שנה לחכות 6 שעות. נראה מי מתיר זה הרב אוירבך אולי, לא זוכר. אבל צריך, יש במאמר של הרב ויטמן באתר תנובה, פירוט על זה, והוא גם מפרט איזה גבינה.
וגם הרב זלמן.
הרב זלמן אומר שעדיף לחכות
6 שעות. שעדיף לחכות אחרי גבינה צהובה. יש כאלה, בסדר. אז הנה, אז אם הרב זלמן אומר, ככה, אבל אומר, הרוב בפועל מקילים. במיוחד, אז זה תלוי, תראו, מי שיכול להחמיר, אז שיחמיר. מי שאכל הרגע פיצה והוזמן ל7 ברכות, בשרי, אז הוא יוכל להקל. ילדים דיני אין להם שום, לא צריך לחכות עד גיל בר מצווה, אפילו לא בין בשר לחלב, אפילו לא דקה בעיקרון. למה? כי ילדים, מאחר והאוכל הזה הוא כשר, הבשר הוא כשר והחלב שאחריו הוא כשר, כל הבעיה היא פה בעיה של זמן, אין חינוך לזמן אצל ילדים. ולכן אפשר לתת בעיקרון לילד אחרי שהוא אכל ארוחה בשרית, לתת לו לשתות מטרנה, בוודאי שהוא גיל 1-2 שנים, אין שום בעיה בזה. כמובן לוודא שהפה שלו נקי, כי ההורים מצווים על העניין של חינוך, לא לתת לו איסור בידיים. אז אם הפה שלו מלוכלך בבשר, והוא שותה מטרנה, שהיא חלבית, או כל תחליף חלב אחר, אז הוא עובר על ממש, נותנים לו בידיים. אבל אם זה, אם הפה שלו נקי, אין בעיה. בעיקרון זה על גיל בר מצווה. או בת מצווה, גיל מצוות. אלא שכמובן, כמו כל דבר, יש עניין לחנך. עכשיו, גם ילדים לא יודעים שעון. זאת אומרת, אתה אומר לו לחכות 50 שעות, ואתה אומר לו 6 שעות, אצלו זה אותו דבר. גם 15 שעות. אז זה תלוי בגיל. ברגע שהילד כבר מבין בשעון, דבר ראשון. דבר שני, הוא יודע מה זה לחכות. אז יש עניין להחמיר איתו. אז כמובן, ילד או ילדה שהם שנה לפני בר מצווה או בת מצווה, אז יש כבר עניין לתת להם, להגיד להם, תחכו את 6 שעות, 3 שעות. כל אחד לפי מנהגו, יש עניין, כי הוא כבר מבין, אבל ילד שהוא בן 4, 5, 6, הוא לא יודע מה זה שעון בכלל. אז בשביל החינוך אומרים לו, לא עכשיו, עכשיו אחר כך את הבשר, עוד מעט. הוא הלך לשחק קצת, חזר, הוא כבר שכח מתי הוא אוכל בשר. הרי רבע שעה אחר כך הוא רעב שוב, נכון? הוא גמר לאכול ארוחה מלאה, רבע שעה אחר כך אני רעב. לא היה היום ארוחת צהריים. כן. אז סימן שהוא יכול לאכול מאכל חלב. זה לגבי ילדים. בגדול. לא, אין פה כל דבר. הרחקות בין בשר לחלב. על אותו שולחן לא אוכלים שום מאכלים, לא מאכלים בשרים וחלבים, ללא סימן היכר. מדובר על שני אנשים, אדם אחד ודאי שאסור לו לאכול, כי אדם אחד לא שם לב, הוא אוכל עכשיו בשר ויש פה את העוגת גבינה, הוא שם אותה על השולחן, בטעות הוא טועה וזה ודאי, אז אחרי אסור שזה יהיה בכלל על השולחן. שוב, שהוא לא יגיע לזה. סימן היכר ברור.
לא, שתי אנשים
שבדיוק
כל אחד
אוכל על שולחן. זה סימן היכר ברור? כן. אז מותר. שני אנשים שמכירים זה את זה. אם הם לא מכירים, אז אין חשש, וכל אחד זה האוכל שלו, לא אוכל ציבורי. אז אין חשש שאתה תבוא לאכול ממנו, אז מותר. אם זה שני אנשים שלא מכירים, אפילו אותו שולחן. אם זה שני אנשים מכירים, בעל ואישה וכדומה, צריך סימן היכר ברור. סימן היכר ברור, כל אחד יודע לעצמו מה זה סימן היכר ברור. כן, כי אם הוא תמיד שם את הגרטל פרחים על השולחן, אז הגרטל פרחים לא יכול להוות סימן היכר ברור. אבל אם הגרטל פרחים אף פעם לא נמצא על השולחן, והוא הביא אותו עכשיו, אז זה כן יכול להיות סימן היכר. העיקר שהוא לא יתבלבל. זה הנקודה. כמו שאמרנו, גם אסור לשים על השולחן, ביחד כשאוכלים, כי הבלבול הוא מהר. שולחן במטבח ואוכלים בסלון, אין בעיה לשים על השולחן. כי אתה לא אוכל על השולחן הזה. שולחן שרק מסדרים עליו את האוכל, לא צריך להזיז ממנו את כל הגבינה וכדומה. עכשיו, זה אולי מצוי בבישולים. כשמבשלים ומישהו עכשיו אכל ארוחה חלבית וחצי שולחן עדיין נשאר שם הגבינה והאוכל החלבי והצלחת, ופה כבר מתחילים להכין את הארוחה, לבשל לארוחה לבשרית, אין בעיה בזה. כן? כי בדרך כלל לא יבואו להתבלבל. עדיף תמיד להרחיק שלא יהיה בעיות, אבל אני אומר, מצד העיקרון, זה לא בעיה שצריך.
אפשר להניח כאילו אוכלים או שגם מישהו?
במקום שלא אוכלים, כשלא אוכלים, אז אין בעיה להניח.
לא, מישהו אוכל ארוחת בוקר וביום שישי בבוקר, ואימא כבר מבשלת בשר
בשרי. אז זה, אז פה עדיף, תלוי מה, עדיף בגללו יש בעיה, לא לה. לא יש בעיה, בטח, אם יש פה בשר, אם יש פה בשר, אז יש לו בעיה, בטח. בוודאי. אבל שוב, אם יש פה סימן היכר או משהו. אם זה מבושל, אם זה לא מבושל, אז זה נראה לי סימן היכר מספיק גדול, שהוא לא יבוא לאכול את זה. אותו דבר, דבר שאוכל שהיה על שולחן בשרי, לא אוכלים אותו בארוחה חלבית. חשש שמא נפל לתוכו בשר. אותו דבר הפוך. מאוד מצוי כשיש בארוחה רוטב. אם בארוחה יש רק שניצלים או נקניק, שלא רוטב, יותר קל להשגיח ויותר קל לשים לב. אבל אם בארוחה הזאת יש לי אוף עם רוטב, ויש פה עוד אנשים, בעיקר ילדים קטנים שלוקחים לבד, ואם ראיתם פעם שולחן אחרי שילדים קטנים לוקחים לבד, בדרך כלל השולחן נהפך לצלחת המרכזית באיזשהו שלב, אז יש בו בעיה, כי עלול להישפך ואתה לא שם לב. לכן סלטים, אורז וכדומה שהיו על שולחן בשרי, ולא השגיחו עליהם הרבה עיניים, לשים לב שאין בעיה, אין לאכול אותם אחרי זה בארוחה חלבית. לא צריך לחכות שש שעות אחריהם, אבל גם אם לא רואים. כי החשש הוא גדול. עכשיו, אם אתה שמרת, זאת אומרת, אותו דבר, בלחם בעיקר מקפידים, כי בלחם הרוטב ישר נספג בפנים, לכן בלחם עוד יותר יקפידו. אבל אם אתה חתכת את הלחם, ושמת אותו לידך, ואתה שומר עליו, ואתה שם לב שאף אחד לא לקח, אז אין לזה את הדין הזה. כן? הרעיון הוא במקום שלא שמת, לקחת את הלחם, שמת סלסלת לחם באמצע השולחן. ברוכה בשרי. בשבת, עכשיו אתה רוצה לקחת את זה לסעודה שלישית שהיא חלבית. יש בעיה, אתה לא יודע מה קרה עם הלחם הזה? לא לוקחים. וזה דבר שכן, גם אדם לפעמים יש לו שמנונית בשר על היד. הוא לוקח עם זה אוכל. נוגע, מזיז את הלחם.
וביטול,
מה זה? זה בשר ממש. עזוב ביטול. אתה בפועל אוכל בשר עם חלב. אתה מבין? זה לא עניין שלא שייך פה את הביטוי. הביטוי יהיה שלא תשמור אחרי זה אחרי שעה שעות וכל הדברים האלה. אבל פה בפועל יש לך בשר, אתה אוכל אותו עם חלב. אז אתה יודע שהחשש פה הוא גדול. אז לכן להחמיר. כשמאחסנים, אז כמובן הבעיה רק שזה יהיה סגור, הרמטי. כן? שמים במקרר, שקית חלב פתוחה, ומתחת סיר בשר, צריך לוודא שזה לא נשפח. זה מצוי. מטבחים ציבוריים, אם תגיעו, ששמים את החלב ככה בסקיות, תנסו למטבח של הישיבה, תמיד יהיה לכם שלולית חלב על הרצפה. כמעט תמיד. כן? תבדקו את זה, תפתחו, זה קורה. אז אם שמים שם את המאכל הפר ושאחרי זה מגיע לארוחה בשרית, או את הסיר הבשרי, שבדרך כלל לכן מקפידים במקומות ציבוריים שיהיה שני מקררים נפרדים לגמרי, אז זה בעיה. בבית פחות נשפח, אבל עלול להישפך, אז אחרי נשים לב. אפשר להיעדר, לשים מדף לזה, מדף לזה, אבל גם צריך להיזהר שלא יישפך מלמעלה למטה. קיצור, זה הדבר היחיד שצריך להקפיד. עוד דבר שעניין ההרחקות, זה אסור להכין לחם חלבי. כן? או בשרי, אותו דבר. כלומר, אדם שרוצה להכין לעצמו לחם, לא הכוונה היא לקחת לחם מוכן ולמרוח עליו חמה ולשים בתנור שיהיה יבלה או בטוסטר. לא זה הכוונה. הכוונה היא ללוש בעיסה חלב. שבועות רוצים לאכול, להכין לחם חלבי, אסור. מה זאת אומרת אסור? עוד מעט אני אסייג. כלומר, שאם מישהו הכין את זה בטעות, צריך לזרוק את זה לפח. אין פתרון. למרות שאין בעיה בלחם הזה. זה לחם עם חלב, לא יתערב שום בשר, כלום. אסור לאכול את זה וצריך לזרוק אותו לפח. אותו דבר אם הכינו לחם עם שומן, בשרי. בדרך כלל הדוגמאות הן לא לחם בשרי, כי זה לא... איך מכינים לחם עם בשר?
אם רואים את הבשר
הזה, זה כבר סימן היכר. עוד רגע. הדבר היחיד שאפשר... מה זה?
שמים הרי שמן בלחם, ואיפה שיש
בו
וזה, יש מקומות
שאתה... בסדר, אתה... שומן כבש, פחות נראה לי מצחי. זה לא. כן, זה לא בשרי, כבר אמרנו, זה רק בעיה של חזיר. עכשיו, אבל יש שני אפשרויות כן להקל בזה. א', עם הצורה שונה, ולכן למשל בבורקס מקפידים על משולש לגבינה, חצי עיגול, גם יש עוד גבינה או תפוח אדמה זה מרובע, לא זוכר זה. מקפידים על זה, זו הסיבה שמקפידים, כדי שלא יבואו להתבלבל. טעויות מאוד מצויות בזה. זה, עכשיו, אז אם אדם הכין לחם, כן, הכין לחם בצורה שונה, אז אין בעיה. כי זה ניכר. כן, מה זה זאת אומרת? מוכר לעצמו.
הוא עושה צורה של...
כן, וכל אחד שיבוא לראות, יגיד, אוי, יש פה לחם מוזר. אז הוא שאל למה.
צריך לשים לב, יש מאפיות שמקפידות, כבר יתרגלו לצורה, אבל הם שמים את הכל יחד. ואז גם
הוא רואה כסים טיפור אדם בחזקת... בסדר, זה כבר סיפור אחר, של חזקת. נדבר על זה עם התנור, איך הוא... אז הזכרנו זה קצת, שלא כל דבר שבתנור הוא נהפך אוטומטית לבשרי או חלבי. לפחות לא לגבי לשמור בחזקת. אלא אם כן צורה שונה.
צורה שכל מי שיראה ישים.
שכל אחד יראה, זה, וואי, זה חלה שנראית אחרת. והדבר השני, שזה ביתי מאוד מצוי, בכמות קטנה. כמות קטנה מוגדרת שבני הבית מסוגלים לגמור. יש כאלה שאומרים ב-24 שעות, בוא נחמיר לאותה ארוחה, בסדר? יפה, נכון. אז לכן, אדם שמכין לשבועות, 4-5 לחמניות, כמה תשאולו, כמה בני הבית. אם בני הבית 3-4 אנשים, והוא מכין 8 לחמניות וזה נשאר, אז יש לו בעיה, אסור לאכול את הכל. גם את הראשון יהיה אסור לאכול. אבל אם יש פה 20 אורחים, והוא מכין 20 לחמניות, שזה דבר שאפשר לגמור אותו ביום, כן? אז פה אין בעיה לאכול. כן, הרעיון שיהיה אפשר. בסדר. אז מה שישאר, תזרוק, לא.
פיצה חלבית. יש שם בצק חלבי.
מה הצורה של פיצה? היא שונה מלחם, זה כן. זה סימן היכר מוחלט.
אבל את הגבינה צהובה, זה גם היכר.
זה גם סימן היכר, נכון? גם הגבינה הצהובה למעלה זה סימן היכר. וגם הצורה שלה.
היא לחם חלבי והוא שם עליו גבינה
צהובה בחוץ. לכאורה כן, כי כתוב לגבי הבשר, למה לא יכול להיות לחם בשרי, למה לא זכר? אז אנחנו מבינים, כי בשר, הדרך היחידה זה רק לשים בשר. ובשר רואים, אז זה כבר היכר הכי גדול. אז לכאורה גם בגבינה, בלחם עם גבינה. אבל אני אומר שוב, הדבר המצוי... מה זה? פנקק זה לא לחם, זה חביתה.
זה צורה אחרת,
זה לא צורה של לחם. הבעיה היא שאדם יבוא לאכול את הלחם הזה בארוחה בשרית. הוא רוצה לאכול פרוסת, לטבול לחם עם רוטב, רוטב של עוף, אז הוא לוקח את הלחם ומרטיב. פה הוא ישר ידע שזה לא.
על בורקס אבל גם...
מה זה?
גם בורקס
מקפיד
הוא...
אני באמת ראיתי בספר של הרב קנול של בורקס לא צריך להקפיד. אבל בפועל הקפידו. למה? כי בורקס אוכלים גם וגם בשתי ארוחות. נראה לי בגלל זה הם מקפידים. הרי אתה אוכל בורקס גבינה גם ארוחה בשרית וגם ארוחה חלבית. בורקס... טוב, חדה מה התכוונתי להגיד. אתה אוכל גם בארוחה... זאת אומרת, הבורקסים זה דבר שהוא נייד. אז לכן אמרו, בואו נעשה הרחקות שכולם שימו לב. גם זה נהיה תעשייתי, אז בכלל, עוד סיבה להחמיר. זה בעיקר.
כאילו, הוא
שם
לחם
חלבי
ויצא
יותר
מדי לחם,
זה אסור.
ואפילו הראשון
אסור. כן.
אפשר
להכשיר לחלק השכנים או משהו כזה? לא.
לביתו.
לא. כתוב לבית שלו.
אבל
זה
צריך לזה, כאילו.
לא. לביתו. זה לא. זה בדיוק. זה החמרה שלא יבואו לטעות. אז לכן נתאימו לו בכמות קטנה. מה ההגדרה של כמות קטנה? כמות שבני ביתו מסוגלים לגמור. עכשיו, אם ראיתי מקום, גם כתוב 24 שעות. בוא נחמיר לסעודה אחת. כי, למה אני אומר להחמיר? כי הדבר הזה מאוד מצוי שהוא נשאר וזה. אז תכין מראש כמות שעלולה ייגמר בארוחת ליל שבועות שאתה רוצה לאכול חלבי, או גם בבוקר, לא משנה. תכין כמות. כתוב 24 שעות. ברוך השולחן, נדמה לי, הוא מביא 24 שעות.
אז אתה רוצה להכין לשלוש ארוחות, אז אתה צריך כמות
לנה כל פעם? לא. אז אם אתה מוכין לשתי ארוחות בשבועות, אז אתה יכול להכין כפול. אבל בתנאי שזה ייגמר בשבועות.
אם בפועל נשאר מארוחה,
כן. לא, מה זאת אומרת?
אתה מעריך, אתה
לא חושב שצריך לזרוק, כי זה לא היה איסור. זה מעולם לא היה... לא, אם חשבת נכון, אבל לא אמור להישאר לך. זאת אומרת, השאלה הזאת לא אמורה לקרות. לא, זה המדד. השאלה הזאת... מארוחה לארוחה כן, אבל ב-24 שעות זה צריך להיגמר. אל תשמור את זה. בקיצור, אל תשמור את זה יותר מדי, שלא יעבור ידי טעות. טוב. נראה לי מספיק הפעם, אבל זה עניין את הערובות וכדומה.